פרק על 6:40. המהר"ל על פניו עוזב כאן את ביאור עשרת הדיברות, שהוא עסק בהרבה מאוד פרקים, והוא מתחיל לסכם את הנעימה בתורה אחרי עשרת הדיברות בפרק מ"ו, כמו שאומר כמה פעמים, שהוא עסוק כאן בלהסביר את סמיכות הפרשיות. ולכאורה יש כאן שלושה פרקים שעסוקים במה שקורה אחרי הר סיני. פרק מ"ו מדבר על מה קורה בתורה אחרי הר סיני, ופרק מ"ז מדבר על מעלת ישראל שהם קנו אחרי הר סיני, ופרק מ"ח שעוד לא למדנו בערב שבוע הבא זה הקריסה העצומה אחרי הר סיני, איך אחרי המדרגה האדירה הזאת הם חטאו בחטא העגל והנפילה הגדולה הזאת. אז על פניו היה תחלק את זה שפרק מ"ו לחוד ומ"ז מ"ח לחוד. זאת אומרת, מ"ו זה המשך הפסוקים, לבאר אותם, ומ"ז מ"ח זה מצד המדרגה העליונה והירידה ממנה. אבל באמת נדמה לי שמ"ו ומ"ז הם כמעט חד נושא, כי גם פרק מ"ו בעצם מה שהמהר"ל רוצה זה להסביר מה השתנה במציאות בעקבות הר סיני. אז בניגוד לפרק מ"ז ששם מוסבר מה השתנה באדם, בפרק מ"ו אני חושב זה מה השתנה בהנהגה האלוהית בתוך המציאות. אז לכן הוא פותח בדברי עצמו. נכון, פרק מ"ו פותח ב-10 שורות. המהר"ל מסביר את ההבנה שלו לפני שהוא אומר שאומנם בגמרא למדו את זה אחרת. מאוד חשוב לו 10 שורות הללו בהתחלה להגיד מה הוא הבין מה... מה הוא הבין מהפסוקים. אז הוא אומר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, ביאור הכתוב, אחר שהוא יתברך בעצמו דיבר עמכם בלי שום אמצעי, אל תחשבו שאין לו חלק חלילה בארץ וכולי, אלא מן השמיים דיברתי עמכם, אני והשמיים הוא כבודי בארץ. נדמה לי שפה המהר"ל רוצה בשורות הקצרות הללו לתמצת את הפרק, את מה שהוא להסביר בפרק, וזה הנושא של פרק מ"ו, הקדוש ברוך הוא ירד לתוך המציאות. עד עתה המפגש עם אלוהים היה דורש עלייה למרום, ואחרי הר סיני מפגש עם אלוהים הוא דרך החיים עצמם בארץ. ולכן המהלך אני חושב עכשיו הוא מגיע לסיאו. ואולי רגע נחזור על מה שראינו במשך חודשים ארוכים. המהר"ל בירר בהתחלה באריכות גדולה תורה מן השמיים 16 פרקים, איך התורה היא סדר העולם, איך היא מרוממת את המציאות, איך היא פועלת במציאות בכל גווניו. אחר כך הוא נכנס להסביר איך זה קרה בפועל שהתורה הלכה והופיעה בעולם, בהתחלה דרך האבות, אחר כך דרך משה רבנו וכולי, ואז ירידת התורה ממש בהר סיני וירד השם, שהמהר"ל מבין שזה הכל ירידה לתוך המציאות, וכל ההשתלשלות כפי שבאר אותה מהדיבר הראשון דרך הדיברות שאחריו, איך ההשתלשלות העליונה הולכת ומשתלשלת לתוך המציאות דרך הכבוד האלוהי, ואז בדיבר של שבת ממש איך כל הבריאה היא התגלות של הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה גם כל הפרטים של הדבר הזה, ואחרי זה בלוח השני איך אנחנו מצד המציאות מתאימים את עצמנו לגודל האלוהי. והמסקנה של כל הדבר המופלא הזה, שאותה תורה ענקית שהוא תיאר אותה ב-16 פרקים הראשונים כסדר העולם, כמציאות העליונה, כשלמות הגדולה הזאת, זה הכל עכשיו נמצא כאן בתורה. זה הכל ירד, ומשהו פה במערב, זה ירד אלינו ממש. ולכן הבעיה אחרי מעמד הר סיני זה עבודה זרה. כי מה זה בעצם עבודה זרה? נכון? הפסוקים שמיד אחר כך זה אתם ריתם מן השמיים ואתם בכם, לא תעשון איתי פסם, מסיכה וכו', לא כסף אלא זהב. למה ישר הוא חוזר לעבודה זרה? זה היה לכאורה הדיבר השני. כי עבודה זרה עכשיו היא ממש זרה. כשאדם רוצה לעבוד עבודה זרה, הוא בעצם מחפש את הקישור לקדוש ברוך הוא דרך עולם של דמיונות, דרך עולם חיצוני, דרך עולם מנותק מן האדם. והדרך עכשיו לעבוד את השם היא לא דרך עולמות חיצוניים, אלא היא דרך האדם עצמו. האדם עצמו הוא נופחה בו נשמה חדשה, הוא מציאות עליונה, הוא יורחב בפרק מ"ז, יש בו מעלה אדירה, חזרנו למציאות שלפני חטא אדם הראשון. לא צריך לחפש כל מיני שיטות חיצוניות כדי להידבק בשם יתברך. לא ראיתם כל תמונה. איך אתה עושה תמונה? לא ראיתם כל תמונה, אתה עושה תמונה? מה אתה מחפש? לא כך אוהבים את הקדוש ברוך הוא.
זה זרה
לאדם, כאילו, לא זרה לחזור. כן, נכון. לא יודע אם זה הפשט, אבל זה העומק של הדבר. כן? זה ממש זר. לא היה להם דרך אחרת. לא היה ציווי לפני מעמד הר סיני לא לעשות עבודה זרה. זה היה חלק מהדיבורות לבן נוח, אבל זה לא מובהק כל הזמן בתורה. רואים שאתה לעבוד כל הזמן, היה עושים מצוות, עושים זה. המקובל. אבל הר סיני נתן מציאות אחרת לגמרי למציאות. הקדושה כבר נמצאת בתוכנו, הדרכים נמצאות בתוכנו. הכל מופיע בנו, הקדוש ברוך הוא ירד. מה שלא קרה עד עכשיו, ההשתלשלות הגדולה הזאת של הדיבורות, או ירידה לתוך המציאות, כך שדרך עבודת השם היא צריכה להתנהל אחרת. נראה לי שזה הנקודה המרכזית בפרק. מתוך זה הוא בא להסביר, אז מה כן יש במציאות? אדם, קרובים וכולי. ואיך כן עובדים את השם? אז מה זה מטבח אדמה תעשה לי? זה הכל ספירות הפרשיות. ומה זה הדינים שלפני ואחריה שדרכם נעבוד את השם? ומתוך זה השרת שכינה. ובסוף המדרש הארוך שהוא מעריך בו מאוד בשמות רבה, איך הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. נכון, סוף המדרש זה, בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שדור אצלכם. אני חי אצלכם, אני חי איתכם. אין לכם מה לחפש אותי מקום אחר. בדרך כלל כשאדם לוקח את הבת, אז השוור נשאר רחוק. פה אני הולך איתכם, אני דר אצלכם ומופיע אצלכם. אז זה נראה לי מה שמרן רצה פה בתחילת הפרק, בעשר שורות הראשונות, עוד לפני שהוא נכנס בכלל להסביר את כל המהלך, הוא הביא את הפירוש שלו, באור הכתוב, למרות שזה לכאורה לא פשט הגמרא, כי זה נראה לי הנושא של הפרק, זה הנושא של מעמד הר סיני בעצם, הסיכום של כל התהליך זה, שירידת השם לתוך המציאות, הקדוש ברוך הוא הופיע כאן. אני חשבתי רק לקרוא איתכם ברשותכם פסקה קטנה ממרן הרב, לא יודע מה המקור של הרב, היום המקור הוא בעולמות נסתרים, שמקור הוא פה במהר"ל. הרב כותב, יש לרב מידות הראייה אחרי מוסר אביך לפי נושאים. אז יש פה במידת תיקון אות א' כתוב ככה, מי ש... זה הרבה גם בנפש החיים, האמת שבנפש החיים עכשיו אני חושב זה נקודה הזאת עולם מאוד חזק. מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו ואינו יודע את ערך נפשו, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. כן, עבודת השם, תיקון עולמות, זה הכל דרך האדם עצמו. טוב, הוא ממשיך פה הרב לפרטים שלא כתובים במערל, אבל מי שיודע שכל תיקון מוסרי, כל מידה טובה, כל לימוד הגון, כל מעשה טוב, כל קטן שבקטנים, הוא מרומם את הרוחניות והרוחניות וכו' וכו'. אז זה לא כתוב במערל, כל הפרטים הקטנים הללו, איך עושים את זה. אני אומר לי רצון המערל לומר שהעולם העליון, הוא עכשיו הופיע בתוך המציאות הזאת, הנגלית מול עינינו, המציאות שאנחנו פוגשים אותה עכשיו, זאת המציאות העליונה בהתגלותה בתוכנו. לכן אומר המהר"ל, המצוות זה חלק מזה, כי המצוות הן ביטוי שאדם יכול לשאר קידשנו במצוותיו. אתה עושה מצווה, אתה מתקדש. העיקר זה התקדשות. המצווה באופן מסוים זה רק המצווה, כל המצוות בטלות לעתיד לבוא. שנוכל להתקדש גם בלי זה. אבל המשמעות היא, אני יכול להתקדש. איך אתה מתקדש? יש לך דרך סלולה לפניך, יש תורה. יש עומקה של תורה, יש את הרעיון של תורה, יש את הרוח של תורה, מאחורי המצוות.
אז אתה אומר שהמערב כאילו, כי המצוות יכולות להיות משהו שהוא מנותק מהנפש.
אז הוא אומר מנותק מהנפש שאדם לא מרגיש, רגע, אתה אדם עכשיו, אדם צריך לעבוד על זה, אבל דע לך שאיך הקדושה פועלת במציאות, איך אתה תתקדש. אני אחפש פסל ואני אעבוד דרכו ואני אתקדם דרכו, לא הולך למקומות רחוקים, זה יתקדש דרכך דרך הפעולות הפשוטות עליו. אתה צודק שיכול להיות שאדם אוכל מצה, הוא אומר עצמו, לא יודע, הקרקר הזה, מה, רומם אותי.
לא, כאילו, זה כמו שאתה אומר פה, לא.
לא, זה אומר. אתה אומר, אתה אומר, אתה אומר למעשים הקטנים. מראה לא אומר את המעשים הקטנים, אבל בהחלט, אני חושב, מתבטא פה בעובדה הזאת, שהאלוהות העליונה היא יורדת לתוך המציאות, אנחנו נפגוש אותה בתוך המציאות. ניתנה תורה בהר סיני, זאת אומרת שכל מעשה קטן, שלא היה עד היום, כיבוד הורים, מה כיבוד הורים? עד עכשיו לא כיבוד הורים, לא יודע, זה לא היה קשור לתנודה הזאת, מדברים עכשיו שזה המקדש אותי. כן, ברגע שזה ניתן, אז גדול המצווה ועושה, שזה הכל מקדש אותו ברמה הזאת. עכשיו הוא אומר המהר"ל, עכשיו הוא עובר לגמרא, ואומר שאסור לעשות עבודה זרה, גם במובן שאסור לעשות שמשים, שדרכם אני עובד את הקדוש ברוך הוא. כן? לא תעשו איתי, מה לא לעשות? צורת שמשים שבמדור עליון, שמשים שבמדור תחתון, והוא אומר בהמשך, אפילו אם הוא עושה את זה, כל זה אם יעשה דמות בלבד, לעבוד על ידו, אף שדעתו שהוא עובד אליו יתברך בעצמו. זה לא עוזר שום דבר. אין חיבור לקדוש ברוך הוא דרך מצויות חיצוניות. הרחנו בפרק המדחת, בארבע העזרות שלא יהיה לך לא תעשה וכו', להסביר שאנחנו עובדים לקדוש ברוך הוא ולא מכל מיני הופעות חיצוניות שהן רק התגלויות שלו והן לא עומדות באופן עצמאי. אז אדם עכשיו, החיבור שלו לקדוש ברוך הוא, איך הוא יגיע אליו, אם לא דרך המצויות החיצוניות הללו, דרך נפשו, דרך מעשיו, דרך האדם. לכן הוא אומר, ועברה אלוהים את האדם בצלמו. כן, אסור לאדם לעשות פסל, אפילו צורת אדם. מה רע בצורת אדם? אבל אדם זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא. לא, הרגע אמרנו שהאדם זה הדבר, אז אני אעשה צורת אדם. אז אני אעבוד את הקדוש ברוך הוא דרך צורת אדם. כי פסל במהותו זה חסר נשמה. כי האדם יהוד שבי זה הנשמה שלי. הפסל זה רק הצד החיצוני. אתם זוכרים פרק י' ג', דיברנו על כל האוחז בספר תורה ארום. אז עכשיו המהר"ל דימה את זה למי שמת בלא תכריכי. כשאתה פוגש את הגוף, אז אתה שוכח את הנשמה. אתה עסוק בגוף. לכן אמרנו שבגדים זה לבושים, זה כדי לחסות את הצד החיצוני, ורק אל אפשר להיפגש עם הפנימיות של הדבר. זה המטרה של בגד. כדי לא להתעסק בצד החיצוני, אלא להתעסק בצד הפנימי. אתה לחסות החיצוניות. אז גם כאן. האדם עכשיו רוצה לפגוש הקדוש ברוך הוא, לא דרך צדדים חיצוניים במציאות, אלא דרך הנקודה הפנימית שנשתרשה עמוק בתוך נשמתו. לכן ועברה האדם את האלוהים את האדם בצלמו, צלם אלוהים שבקרבנו זה לא הגוף האדמי, אלא זה המציאות הפנימית הזאת. אז לכן כל חיבור שלנו לקדוש ברוך הוא עכשיו, הוא לא דרך המצאות שלנו, הוא רק דרך דברים שהקדוש ברוך הוא יצר בתוך העולם. מה עוד הקדוש ברוך הוא יצר בתוך העולם למשל? אז המהר"ל בכמה מקומות, לא רק במהר"ל, נכון יש במובן של עולם שנה נפש. יש עניין של מקום, יש עניין של זמנים, יש עניין של נפשות. יש מקומות קדושים שהקדוש ברוך הוא יצר, בית המקדש, ארץ ישראל וכו'. יש זמנים מיוחדים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שבתות ומועדים. יש נפשות מיוחדות שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם, כהנים, לוויים, ישראל וכו'. זה נקודות שדרכם נפגוש ונעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, הקרובים זה אותו דבר. מה זה הקרובים? הם המון ומואב יחסים לבית המקדש, הם מגלים שיש קרובים, עבדו עלינו. גם היהודים הם עובדי פסילים. הנה גם יהודים, יש כאן תראה אלה. ההבדל הוא שזה לא אנחנו עשינו את זה. זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. זה כמו שאדם בא לבית המקדש, הוא לא אומר, איזה פסל בנו פה. איזה מבנה גדול. זה יש מקדש של גויים, יש מקדש של יהודים, מה ההבדל? ההבדל הוא שהמקדש שלנו זה הכל נבואה. דוד לא יכול היה להורות לשלמה שום דבר לפנות, בלי ששמואל הרמתי הורה לו בנבואה, איך בונים את הכל. אין דבר כזה, אנחנו לא ניגשים לשום דבר בלי הוראה אלוהית. לכן את המצוות שלנו לא אנחנו המצאנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו. ולכן את הקרובים לא אנחנו בנינו. והקדוש ברוך הוא הופיע את אלוהותו דרך הקרובים, הוא בחר להופיע דרך המקום הזה, דרך הצורה הזאת. ולכן צורת האדם זה רק אדם שהקדוש ברוך הוא יצר, לא אדם שאנחנו מייצרים עכשיו איזה פסל של אדם. זה סתם צדדים חיצוניים, סתם דמיונות.
מה כאילו בתפיסה מהראשונה? בסדר, נכון, ברור שזה גדול בין שמיים ועד, אם אדם עצמו זה לא חוזר, בסוף הקדוש ברוך הוא אומר, תעבוד את זה דרך הפסל, הקרובים האלה.
זה צודק, זה בערנו קצת פרק למתחת, אולי נחזור לשם, שהקדוש ברוך הוא כן יצר מרכבה, נכון? מעשה מרכבה, כן, הקדוש ברוך הוא מופיע על מרכבה של ארבע צדדים, אומר המהר"ל, זה נורא והיום, לוקחים את ארבע הצדדים הללו ועובדים אותם, לא, הם רק ביטוי של משהו, אבל למה יש ביטוי כזה, אתה שואל? מכיוון שהקדוש ברוך הוא אין סוף, והוא גדול מאיתנו לאין ערוך, לכן יכולת המפגש שלנו איתו, היא צריכה, כן, אמצעים, ולכן עוד מעט יגיד המדרש, יש סרסור? למה יש סרסור? שמה סרסור? חייבים, אתה לא יכול לפגוש את אלוהים בלי משה. אין לנו שום יכולת להתקל בגודל הזה ולצאת מזה נורמלי. זה הרבה מעבר המציאות שלנו. לכן הקדוש ברוך הוא יצר נקודות קשר שבהם האדם מתרומם מתוך מציאות חייו הרגילה, והוא יכול יותר לעבוד את השם. בשבת אני יכול לעבוד את השם יותר ביום רגיל, יותר להתקרב אל השם. כן, ובמועדים אני יכול יותר להתקרב אל השם, ובבית המקדש אני יכול יותר להתקרב אל השם, וגם בעזרת צדדים חיצוניים. כן, יש מזבח מאוד מאוד מדויק ומוגדר, ורק על המזבח הטכני הפיזי הזה, ויש עניין גדול בקרובים הללו, שהקרובים הללו הם מראים משהו בקשר המיוחד שבין ישראל והימים שבשמיים. ורק דרך המפגש עם הקרובים אנחנו נוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא כמו שצריך.
שאלה נקודה מאוד בעייתית בדברים החיצוניים, רק שאלה מי קבע, כאילו האם זה בא מהאדם,
אני חושב אמרת בתוך דבריך, שאלה אם זה חיצוני או פנימי, זה הנקודה. אם זה מהקדוש ברוך הוא, זה לא ביטוי חיצוני במובן החוץ. זה המשך הנקודה הפנימית בהתגלותה אליי. זה כמו הגוף שלי. הגוף שלי הוא לא חיצוני לי. לא, אני הנשמה, מה זה? הגוף שלי זה סתם. לא, הגוף זה הביטוי, דרך היחידה של הנשמה נתבטא בעולם הזה. אין, הנשמה לא יכולה להסתובב בעולם הזה בלי גוף. אז הגוף זה משהו זר לאדם? מה פתאום? הגוף זה הביטוי של הנשמה. רק אי אפשר להתגלות בלי זה. יכול להיות שיש עולמות יותר עליונים, עולמות של נשמות, שבהם רק נשמות מופיעות, בלי צורך בהתגלויות חיצוניות. אבל אז זה לא חיצוני. אז זה משהו שהוא מבטא את הפנימיות, זה עניינו. כשאדם לוקח את ארבעת המדרגות הללו, ארבעת מעשי מרכבה, מנתק אותם מהשורש, הוא הופך אותם לחיצוני בעצם, זה הבעיה. אז כשזה בא מהאדם, זה נהיה חיצוני. וכשזה בא מהקדוש ברוך הוא, זה ביטוי פנימי של המציאות העליונה. רק הביטוי הזה, בגלל התחתוניות של העולם הזה, היא דורשת גילויים מורכבים יותר. ואז זה נדמה לנו כחיצוני, ואז כשאתה מסתכל בעין זרה, אז נכנס המוני ומוביל לתוך הקודש, ואומר, מה זה בין הפסל שם עשו לפסל שאני עשיתי אותו פסל? אבל בעין הפנימית באמת זה לא פסל, זה לא חיצוני. זה התגלות אלוהית אלינו, זה הדרך של אלוהים להתגלות כאן בתוך העולם. אז ששכינה שורה במשכן, אנחנו לא רואים את המשכן מתור איזה פסל אחד גדול, אלא זה בית השם. זה הבית שלי. הבית שלי זה לא דבר זר לי, זה לא דבר חיצוני לי, זה הביטוי הפנימי ביותר שלי. אז זה פתיחתו של הפרק, לכן אומר המהר"ל, הדבר החשוב ביותר אחרי עשרת הדברות, כדי להבין מה התרחש בעולם, זה התרחקות מעבודה זרה. התרחקות מצדדים חיצוניים. זה עיסוק בפנימיות, ומתוך כך כמובן, איך עובדים את השם דרך האדמה. מזבח אדמה תעשה.
הקוראים של שלמה, הרב
אמרת את זה שזה שלמה
וחוכמתו
עשה. כן, יכול להיות. היינו אף, אבל איזה חוכמה? חוכמה שלמה זה חוכמה אלוהית.
ולכן
זה... כן, הקדוש ברוך הוא הראה לו איך לעשות את זה. ציווה עליו, הבין בחוכמתו לבד איך לעשות את זה. אבל הכוונה, זה לא שלמה במחשבה האנושית שלו. אלא זה שלמה בחוכמה אלוהית שלו. כך חזל אומרים שכל בית המקדש זה שמואל, נכון? באותו לילה שם ברמה שדוד בורח לשמואל, לשמואל מלמד אותו את כל ענייני בית המקדש. בניות ברמה. ניות של עולם. כן. זה הכל, הכל, הכל עניין אלוהי. לכן גם צורת האדם. האדם זה הדבר הכי עליון במציאות. אבל איזה אדם? האדם שהקדוש ברוך הוא יצר. אדם שהקדוש ברוך הוא ברא. שצלם אלוהים עשה את האדם. אבל אם אתה בורא אדם, זה לא צלם אלוהים, זה לא שייך. זה חיצוני. אנחנו לא עסוקים בעבודה חיצונית בכלל, בעבודה זרה. אנחנו עסוקים אך ורק בעבודה פנימית, כי עכשיו אנחנו מתגלה שאנחנו, שמהר"ל אמר כבר ויאמר את זה שוב, נכון? שאני אמרתי, אלוהים אתם. נכון? אנחנו בדרך כלל קוראים את הפסוק בפשט, בתמיה, אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני אלוהים כולכם, סימן שאלה, סימן קריאה, אכן קדמתם מותון. מהר"ל לא אומר את זה ככה. מהר"ל אומר, אני אמרתי, אלוהים אתם. אתם אלוהים, ובני אלוהים, אבל מה חטאתם? אז אכן קדמתם מותון. ככה מהר"ל הזכיר גם שם בפרקי הקדמה להר סיני, וגם נדמה לי בפרק הבא במזלג אומר את זה עוד פעם. במחת. וזה הבדל מאוד גדול, כי... במזלג? לא חשוב, עיקר שהוא אומר את זה. אבל פשוט זה שיטת המהר"ל. אני חושב שזה הבדל מאוד גדול, כי הנחש גם אמר שאנחנו נהיה כאלוהים. וייתם כאלוהים. אבל אצל הנחש, להיות כאלוהים... הכוונה לעמוד מול אלוהים. יש את אלוהים, ואתם תהיו כמו אלוהים. תוכלו להתמודד איתו. יהיה את אלוהים, יהיה אתכם, ויהיה מאבק כנגד. וזה לא מה שהפסוקים אומרים. אתם אלוהים, יש הבדל גדול. המבט השמימי השלם של האדם אחרי הר סיני זה, האדם הוא הופעת הקדוש ברוך הוא במציאות. איך הקדוש ברוך הוא מופיע במציאות? דרך הר סיני, דרך המשכן, דרך הקרובים, דרך האדם. כשהאדם הוא צלם אלוהים, הכוונה, אני והקדוש ברוך הוא חד הוא, אני המשך שלו. זה השורש והענפים, זה התגלות אחת, אין בינינו שום ניתוק, אנחנו לא בשני צידי המתרס. מה שהנחש מנסה ליצור במציאות זה שהאדם יעמוד מול אלוהים. מה שהר סיני מוביל אותנו לגודל הזה, זה תחתי המעלה, המעלה שיתברר גם בקרבנו במזיין. פה אנחנו יותר מדברים צד המציאות שקורית בעולם, פרק מבב. פרק מבזיין יגיד גם איך זה מתבטא באדם עצמו, זה העובדה שהעולם הוא ביטוי ישיר להופעת השם. בשיאו זה האדם. לכן מזבח אדמה תעשה לי. מה שאנחנו צריכים עכשיו זה לא לייצר יצירות חדשות. האדמה זה הדבר הכי נמוך במציאות. הפשטות הגמורה. האדמה הכי פשוטה במציאות היא מצמיחה את הכל. למדנו בפרק הראשון. איך האדמה היא מצמיחה את הצומח, ממנה הכל הולך ומתרומם, המדרגות היותר גבוהות ממנה. הכל צריך אדמה. אדם משון אדמה אמרנו. האדם הוא מצמיח את המציאות. כך אדמה, ממנה תבנה את המזבח, ככה תתקרב להשם. ושוב הוא חוזר, לא לסתות ימין ושמאל. ימין זה החסד, זה העריות, ושמאל זה הדינים, זה החרב. הוא אמר כבר בעבר שזה עשיו וישמעאל. יש שתי סטיות מרכזיות בעולם, יש ארבע סטיות, אבל שתיים מרכזיות. כן? זה הימין והשמאל. ימין זה עודף חסד, עודף אהבה, עודף התקרבות גם למה שלא צריך. זה עריות. עריות זה התדבקות גם בדברים שלא נכון להידבק בהם. כן? בפרשת עריות, כזכור, מופיע המילה חסד. למה זה חסד? הוא אדם נדבק בהכל, הוא לא מדלג על שום דבר. זה עודף אהבה, עודף חסד, הוא יוצר עריות.
ומי... מה? העולם חסד יבנה, שאדם נותר בחיות,
זה נבואה חיות, מציאות, כן. יש מציאות, כן. ומנגד, יש מידת דין, יש צמצום. רק יש צמצום מוגזם. שפיכות דמים זה צמצום מוגזם. אדם, הוא רואה שלדבר הזה אין איך במציאות, הוא מחסל אותו. לא נכון, יש לו כל דבר איך במציאות, לא צריך לפגוע בו, לא צריך להוריד אותו מן המציאות. אז זה צד עדין, זה עודף צמצום. יש הרחבה, זה הימין, ויש צמצום, זה השמאל. אבל זה שני צדדים לא טובים. צריך להיות בפשטות, לקבל את ההוראה האלוהית דרכנו, לתת לה לחול אלינו, כפי ההוראה האלוהית המודרכת מלמעלה.
כאילו
לא.
אדמה זה שייך לדבר
הספציפי
הזה, כאילו את
השם בו אצלנו, כן, כאילו אדמה זה המקור הכי בסיסי. הוא לא פועל מצד עצמו, אין לו מצד עצמו, הוא פועל מה שגדל דרכו. מה יגדל דרכי? הנשמה לא תשמח דרכך.
כאילו כשבאים לקבל את הנשמה, אז שם לא שייך,
כן. תבטל את עצמך, כן. תן לה הופעה אלוהית, תפסיק לייצר מעצמך מצויות. אדמה לא מייצרת שום דבר. אם תשים בזרע כזה, זה מה שיצא. היא לא, אין לה אמירה משל עצמה. האדם צריך להבין שהכל כבר תמון בקרבו, ולתת לגודל האלוהי שהתחדש עכשיו במציאות לפרוח. לכן אומר המהר"ל שהנושא זה משפטים. בסדר? זה לא שהתורה עצמה היא משפטים, כמו שמדויק פה במדרש. כי המטרונה הולכת, אז המשפטים הם לפניה, והמשפטים הם לאחריה. כן? המהר"ל מדגיש בעמוד הבא, שהתורה עצמה זה הטוב האלוהי השלם, אבל איך הוא יופיע למציאות? דרך המשפט. משפט זה, אומר המהר"ל, היושר בעצמו. זה מאוד מאוד מדויק. זה לא לפנים משורת הדין, זה לא סטייה והרחבה, זה מאוד מאוד מדויק. התורה היא צריכה להופיע בדיוק במסורה הנכונה. לכן אתה חייב לשמור משפטים. יורדים מהר סיני, אנחנו עושים את זה תמיד מדגיש שיתור משפטים זה חד. יורדים מהר סיני, מה עושים? יש משפטים. למה? חייבים הדרכה אלוהית מדויקת איך ללכת בדרך הנכונה. מי שרוצה שכל זה יופיע דרכו, שהוא יתחבר כמו שצריך למציאות השלמה, חייב את ההערה האלוהית שתופיע. לא לפעול בעצמו, לא לנסות להשיג מעצמו השגות מיותרות. למה? לא צריך את זה.
למה? אני חושב שזה לא שם שומעים מימין ומשמאל.
יכול
להיות.
אם אתה רוצה לגעת בנקודה הפנימית של התורה, להגיע לתורה, לחיות את התורה, אתה חייב ללכת לפי הערה של המשפטים אלוהים, לא לסתות מהם בכלל. חייב פה הדרכה מסודרת, לא להצמיח מקרבך רעיונות. יש הגדרות אלוהיות מדויקות לדבר הזה.
משפטים, זה כל התורה.
הדין, הדין המדויק של איך לעשות. משפט מורה לך בדיוק לעשות. כן,
זה משנה.
זה הדינים ההתנהגותיים בתוך המציאות, כן. המשפט יורד לתוך המציאות. משפט, הרי לכאורה משפט זה הדבר הכי תחתון בעולם. אבל זה הבעיות של הבן אדם לחברו, מה זה משפטים? כל הנזיקים. זה אנחנו יוצרים בעיות בעולם. מצד שני רואים שלדיינים בתורה קוראים אלוהים. זאת אומרת, אלוהים יורד לתוך המציאות לפרטים הקטנים המעשיים. אדם יכול היה לחשוב, בסדר, אתה בן אדם לחברו, מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? אתה רוצה שאני אעשה שבת, שבת, כל הפרטים הקטנים, כל הדינים, זה תנתק מהמציאות. זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא יורד לתוך הפרטים הקטנים. זה הכל מאוד מודע, כל שתייה פה תוביל אותך לימין ולשמאל. אתה לא תלך בדרך הנכונה. לכן אם אתה רוצה להיכנס לטוב האלוהי, לשיא ההופעת התורה, שזה יכלול גם את המצוות שנדבר עליהן, הדינים זה מאוד מאוד יסודי, מאוד מאוד חשוב, לפניה ואחריה לאחוז בדינים. לא לזוז מן הדבר הזה בכלל.
להיות
מיניציאטי
בתוך המסגרת.
בוודאי.
כן לעשות, כן להשלים את
הרמזיה,
אבל זה בדיוק
ה... אתה צודק לגמרי, כן. אמרה לא בא להשבית אותנו עכשיו חלילה, להפוך אותנו למסכנים. זה לא... אמרה לדבר על עצם ההערה האלוהית איך הוא רואה לתוך המציאות. כן, להבין מה זה משפט. הוא עושה הפוך, הוא בעצם מגדיל את המשפט. אני אמרתי את הרגע בביטוי כאילו, תהיה קטן, תעשה בדיוק מה שאתה צריך לעשות. בוודאי, המערל פה עושה את זה הפוך לגמרי. הוא מגדיל את כל העולם שלנו. הכל זה הערה אלוהית. כשאתה עושה את הבן אדם לחברו, כשאתה דן את הדין, זה אתה אלוהים, עכשיו אתה אלוהים. זה אלוהים אתם. הדיין הוא אלוהים, אתה הולך לדיין, שני אנשים רבו, עכשיו אתה דבק באלוהים. זה דבקות עצומה. ולכן המשך, המערל פה לא מעריך הרבה בפרשיות שאחרי זה, אבל הוא אומר ברגע קצר, הוא עובר ויקחו לי תרומה, עשיית המשכן, ארבע פרשיות. אומר המערל, זה מיד, יכול להדגיש את המילה מיד בסוף הקטע, מיד אחר התורה צבא למשכן. למה? כי עכשיו אפשר להתחבר בקדוש ברוך הוא. זה הפועל היוצא של תורה. נתינת תורה, זה הפועל היוצא שלה, זה חיבור לאלוהים. להשראת שכינה בתוך המציאות. כל המעגל הזה מוביל לחיבור הגמור. כמובן, אחרי המשפטים. כן? לא שירדו מהר סיני ובנו משכן, קודם כל היה פרשת משפטים. ואז תחל. צריך פרשת משפטים. הדרך שלנו להופיע את השכינה האלוהית בתוך המציאות, שהקדוש ברוך הוא ישכון במציאות, שיהיה שכינה שורה עלינו, זה מתוך התורה כמובן, בעקבות המשפטים. נקפיד על המשפטים, נרומם את כל החיים התחתונים תוך מציאות גדולה אלוהית עליונה כזאת, נהפוך להיות אלוהים אתם. זה מה שקורה בהר סיני בעצם. החיים הקטנים, זה כל זה לא היה לפני הר סיני. לפני הר סיני לא היה דינים, לא היה חושן משפט, לא היה אבן העזר, לא היה את כל היורדי, הכל זה, זה יורד אלינו בהר סיני.
היו מטיפים.
כן, היו נקודות, הערות קטנות שפגשנו את הערה אלוהית. אז ראינו את זה בפרקים של אברהם אבינו, נכון, בפרקי זין קף, ראינו את הדברים הללו. רמוז בקוזרי, שאיך שירדו מהר סיני, זה הדבר הראשון שזה, זה אנחנו מאחלי חלב. למה? אי אפשר לשחוט בשר. יש פתאום זה, כל הדינים המציאותיים, הם לא יודעים איך לשחוט. עד עכשיו, אנחנו לא שהם רצו, נכון, יצאו במצרים, איך אכלו בשר? לא, איך הם רוצים. פתאום אי אפשר לאכול בשר. כל המציאות היה משתנה. כשאתה עכשיו שוחט הבשר נכון, אתה נהיה אלוהי. להבדיל, כשאתה לא שוחט הבשר נכון, אתה לא נהיה אלוהי. אתה נהיה לא אלוהי. זאת אומרת, האלוהים מופיע עכשיו בתוך המציאות, בתוך ההתגלות הקטנה, לכן יכול להיות עכשיו משכן. עכשיו אפשר לבנות משכן, עד עכשיו לא הבית להשם המציאות. עכשיו אפשר לבנות משכן, הקדוש ברוך הוא יכול להופיע במציאות. זה וירד השם על הר סיני. ההתגלות, ההשתלשלות, המפורטת שיורדת אלינו מדיבר לדיבר, אנחנו הולכים ורואים איך הקדוש ברוך הוא הולך ומופיע בתוך המציאות. אמרנו על פרק למד ג' וירד השם על הר סיני, זה לא תיאור תיאורטי כמו שנלחם המערל ברמב״ם, או בהבנתו ברם לפחות, אלא זה התגלות מעשית בפועל, עכשיו זה קורה. מול עינינו התרחשות עולמית, העולם מתחלק בשניים, העולם שעד הר סיני והעולם שאחרי הר סיני, זה לא אותו עולם. עכשיו שעד עכשיו יכולת לאכול בשר שרצית. לא נהיית אלוהי יותר בשחיטה או חיתוך כזה או אחר של בשר. אחרי הר סיני אתה צריך לחתוך את הבשר בתורה אלוהית. אז דורש עבודה ולימוד, רגע. אז תוכל מאחל חלב קודם כל. למה? כל פרט ופרט עכשיו הוא חיבור אישי. לכן המערל השם מסיים במדרש הזה, לקח טוב נתתי לכם, זה הכל אצלכם עכשיו. יש בזה כמה צדדים, כסף וזהב, או שדות וקרמים. אז המערל אומר ששדות וקרמים זה הגלוי והנסתר. שהוא מביא פה שדה זה דבר גלוי, רואים הכל, בקרם הכל נסתר, הכל מוסתר, לא רואים שום דבר. בעצם אותו דבר, מעין זה אומר המערל לגבי כסף וזהב. זהב, בספרים דורשים, דורשי רשומות, זהב זה, הב. אתה רואה את כל מה שניתן לך, כך אומר פה המערל, זהב זה דבר נחמד למראה. כל אחד שרואה זהב, אומר וואו, הוא רואה את הזהב, הוא רואה את השד הגלוי שבו. אבל כסף משון כיסופים, מלשון דבר שאדם לא רואה אותו, הכסף מעלתו שהוא צח ונקי מן הפסולת, אבל זה לא הדבר שאדם רואה. אין דבר לשייך בכסף, כי אינו נחמד למראה עם זקותו. אז הכסף מעיד על הזקות הפנימית, הזהב מעיד על הגילוי החיצוני. אותו דבר בסודות וקרמים, הגלוי והנסתר מתאחד. נדמה לי שכוונת המדרש בעומק לפי המהר"ל, העולם הגלוי הוא חושף את העולם הנסתר. התורה היא גם זהב וגם כסף. התורה היא גם סודות וגם קרמים. הצד הגלוי שאתה פוגש בתורה, הוא מפגיש אותך עם הצדדים הפנימיים, עם הרוח, עם התוכן, עם מערה אלוהית שמופיעה בקרבה, זה מעכשיו הכל יופיע דרך הצדדים החיצוניים. לכן הוא עולה המערל שלב במדרש, ואומר מסחר הסרסור נודע. מה נודע מסחר הסרסור? קרן אור פניו בדברו עמו. יש גילוי חיצוני להערה הפנימית. עד עכשיו משה רבנו היה איש האלוהים, היה במדרגות פנימיות עמוקות, וזה עכשיו מתגלה בעולם. כל אחד שרואה את משה רואה שקרן אור פניו. זה דבר מופלא. התורה מתגלית כלפי חוץ. ההערה הפנימית יוצאת החוצה, אפשר לפגוש את הגודל בחוץ. וכל זה מסוכם בביטוי הזה שהקדוש ברוך הוא יש לו בת יחידה, זה התורה, הוא לא יכול לעזוב אותה, ולכן הוא בא איתה. אנחנו קנינו את התורה, אנחנו לא מודעים בעצם לעובדה שקנינו את החיבור הגמור עם הקדוש ברוך הוא. אדם לוקח קלה, הוא מגלה שגם האבא חי איתם. אז אנחנו בהר סיני לכאורה קיבלנו תורה, קנינו תורה, אבל זה הרבה מעבר לזה, כי בעצם קניין התורה נדבקנו בקדוש ברוך הוא. חיבור גמור, לכן חשוב למערב פה להגיד שאין שתי תורות. זה לא שעד עכשיו גם היה תורה שניתנה לבני נוח, לא היה עד עכשיו כלום. הקדוש ברוך הוא לא הופיע בתוך המציאות בעקבות התורה הראשונה, ועכשיו הופיע בעקבות תורה מחולקת אחרת. רק זאת התורה, רק זאת הבת, רק פה הקדוש ברוך הוא מופיע, לכן שהוא מסיים את הפרק, הוא סוף חוזר למשכן, לפיכך מיד אחר שניתנה התורה לישראל, ציווה שוב במיד הזה, עשו לי מקדש, חיבור מיוחד עם ישראל, כאשר יש להם דרכי השם המיוחדים אשר אין עוד. דרכי השם. יש בידינו את כל היכולות ללכת ולהתרומם מכוח נשמתנו, מכוח מדרגתנו, מכוח הגילויים החדשים שבתוך המציאות. לא צריך, אלו היה דבר כזה לפניכם, לא צריך דבר חיצוני לדבר הזה. זה יסוד ישראל שהוא החיבור הגמור. אז פרק מבב זה המדרגה המיוחדת שהופיע בעולם. זה לא אותו עולם. זה לא שהיה אירוע גדול וחוזרים לאותה שגרה. חוזרים לעולם אחר לחלוטין. עכשיו ההערה האלוהית היא בתוך המציאות. עד עכשיו היא עטפה את המציאות מבחוץ, היית צריך לחפש אותה, לצאת אליה. עכשיו הכל נמצא בתוך המציאות. בסדר?
המשפטים והמשפטים
וכל זה הוא רואה דרך מה רוצה מאיתנו תורה מיד אחרי הר סיני. כן. הוא אומר קודם כל אין חיצוניות, תזיז את האלוהים מסכה לא תעשו לך, תזיז את האלוהי זהב לכסף הכי קריטי, אחר כך חיבור דרך המזבח אדמה, כן, איך אתה מתחבר לדבר הזה, קבל את המשפטים שזה הפועל היוצא של העובדה שיש התגלות אלוהית בתוך כל דבר ודבר, ואז אנחנו במשכן, זה השיא. השיא זה המשכן בעצם, השיא זה החיבור, שיאו של חומש שמות, ארבע פרשיות שלמות עסוקות בחיבור האלוהי העליון הזה של משכן, של שכינה בתוכנו.
המשכן זה גם
כבר הגילות מצלות, רואים את זה, פוגשים את זה, אפשר לעשות את זה בעבודה מעשית. איך אני עובד את השם? אז אני חושב שיש מי בעד, אתה תקריב קורבנות, תתקרב לשם. כל מי שהיה מקריב קורבנות הבבת אחת יותר קרוב לשם. לא היה צריך עכשיו להגות הגיונות ולדמי דמיונות ולחשוב מחשבות ולחפש לפעמים דרכים יצירתיים. יש עבודת השם.
זה נכון שגם המשפט עצמו, כי הוא מביא לפני ואחרי הרצונית, הכוונה היא מספיק
כמו הפעה
שלה, מהגילוי שלה, לא ברמה
של המשפט. כשהמלכה הולכת, רואים, הוא לא ראה את המלך, הוא ראה את האוטו של המלך. פעם נסעתי עם ילדים שלי, ראו את שייר את ראש הממשלה. את ראש הממשלה אף אחד לא רואה. ראו את השיירה. זה מעיד לך מה קורה שם, מה זה הטוב האלוהי שמופיע בתוך כל המשפטים האלה. אדם הוא עסוק במשפטים. אני לא יכול לאחוז בקדוש ברוך הוא, אני יכול לאחוז במשפטים. אני יוחד במשפטים, ואני אהיה אלוהים, אני אחיזה במשפטים.
לא, כאילו עם ישראל לא היה לו שיטה, כאילו העם הפשוט לא עשה שום דבר.
לא היה לו כלום, לא ידע לעשות שום דבר. לא היה כל כך עם ישראל כידוע, כן? הכוונה, לא היה עם ישראל, הכוונה, כל האדם בעולם. אדם בעולם רוצה לדבק בהשם, אין איך לדבק בהשם. כל העולם, אבל עבודת זרה, זה היה חיפשו דמיונות, לא היה שום דרך אחרת. כן, זה אחרי 2000 שנה, שם יש התחלה. 2000 שנה לא היה כלום. כן. הגו, זה...
הלכו ללמוד משהו, היו להם את התורה,
סמורים שעשו תסער, עשו דברים, בעצמם. כדור, בפסוקים כל זה לא כתוב, ובכוונה נראה לי. הכל מדוע של חזל. לפי הפשט הפסוקים, 2000 שנה לא היה לנו כלום. האדם הראשון מקבל נקודות יערה קטנות, ואולי מעצמו למד יותר, אבל נקודות מחייבות קטנות, שהקדוש ברוך הוא קצת יורד לתוך המציאות, אבל הגילוי השלם של ההופעה אלוהית לתוך המציאות, ולכן משכן יכול להיות רק עכשיו, זה קורה אחרי הראשונה. עד כאן מבב. רואה, אתה מסתכל בלחץ על הרמזר, בסדר, מחשב?
לא.
אוקיי, חשבתי ש... פרק ממזיין מבטא יותר בגלוי את המעלה הזאת של אחרי הסיני, כותב זה מפורש המראה תחת הפרק, מדרגת ישראל ומעלתם העליונה שקנו והגיעו אליה כאשר קיבלו תורה. אומר המהר"ל, אחרי שקיבלו תורה, חוץ מכל הירידה האלוהית לתוך המציאות, ברור שעם ישראל זה פשוט לא אותו דבר שהיה לפני כן. לאן חזרנו? חזרנו לפני חטא אדם הראשון. אין יותר מדרגות נמוכות במציאות כתוצאה מחטאים. חזרנו, נכון? חזרנו אומרים את זה בגמרא מסכת שבת, שעבדו על הר סיני, בטלה זוהמתו של הנחש. עבדו על הר סיני, בסוף מסכת שבת, אין יותר זוהמת הנחש, חזרנו לפני החטא, אומר המהר"ל, זה מופיע כאן, שם בחירות. מה זה חירות? חירות ממלאך המוות. אין יותר מוות בעולם. מוות זה עדר, זה חיסרון. אנחנו חיים בעולם של שלמות. לכן אין שום טעם ללדת. או גם אם נלד, להבין את הפשעה של המדרש ושל הגמרא פה, גם אם נלד, אבל זה לא ישנה משהו במציאות באופן עקרוני. מציאות חסרה, כל אחד שנולד יכול להצטרף כדי להשלים את החיסרון. מציאות שלמה, כל אחד שמצטרף, הוא מתבטא לחלוטין, כלפי מציאות שלמה, אין לו ערך משל עצמו. אז יכול להיות שבכלל לא צריך להיוולד, יכול להיות שהוא ייוולד, אבל הוא לא יוסיף שום דבר בעולם. אז זה המדרגה העליונה שמופיעה בתוך המציאות של אלוהים אתם, אין ערך לחטא, אין ערך של החומר, החומר לא מגביל אותנו. מהר"ל מסביר את פירוש המושג חירות, אצלי זה בסוף עמוד קוף ממדלד, הוא מביא את הגמרה המפורסמת, שמם וסמך בלוחות בנס היו עומדים. מאיפה למדו את זה? זה למדו מהפסוק חרות על הלוחות. אומר המהר"ל, מה זה חרות? מה זה חירות? זה אומר שעולם החומר לא מעכב יותר שום דבר. עולם רוח בלי עיכובים חומריים. זה הכוונה חירות. זאת המדרגה. אנחנו חיים בעולם שיש בו מלא מעכבים חומריים. המוות זה המעכב החומרי הגדול, אבל יש גם איסורים, ויש גם שיעבוד מלכויות, ויש צרות, ויש חולשות, ויש הרבה מאוד בעיות שמעכבות. אדם רוצה לכתוב, בסדר, עכשיו אתה רוצה לכתוב, אתה לכתוב על חומר. במם ושמח שבלוחות מלמדים אותנו שכתיבה לא תלויה בחומר. אין שום מעכב של החומר. המם הזאת היא נסגרת משני הצדדים שלה, ויש שם איזה משהו שתלוי באמצע, ככה, זה לא, אין חומר מעכב, אין חוקי כבדה מעכבים. בעצם זה מדרגת משה רבנו.
איפה אמר
כל עוד גם הורים עסק יכול לחקוק משני הצדדים שלנו.
זה מה שהוא מדגיש אבל.
כן,
לא, הוא לא מדגיש את זה בכלל שזה בנס היה עומד.
לא, אז הוא אומר אחרי במשפט הבא, הוא אומר, ודבר זה ראוי לציור התורה, שהוא כתב הלוחות, לפי שציור השכלי שבתורה הוא ברור לגמרי, ברור מלשון...
לכן גם הציור המעשי צריך להיות ברור לגמרי.
לא, נראה לי ברור מלשון בורר. לא מלשון ברור לי. הוא ברר לחלוטין את השכל מתוך עולם החומר. בסדר? עולם השכל מתנתק מעולם החומר, נלקח ממנו, ואנחנו חיים בעולם רוחני שלא מושפע בחלוטין. וזה מתבטא דרך העובדה שאני יכול לחקוק את הכתב בשני הצדדים שלו, ושום חומר לא מעכב אותי בדרך. אני חושב שזה כוונתו. גם אם פה זה לא כתוב, אבל נראה לי כל הפרק מוביל לדבר הזה. נכון? הוא כתוב גם לפני כן. כל שכל הוא ציור שכלי. הפרש יש בין שכל לאדם, התורה השכלית. כי אף שהאדם נמצא בשכלו ציור הדברים, אין דבר הזה כמו שציור השכל שבתורה. איך שכל התורה מופיע במציאות? ציור שכל האדם כשהוא בחומר. אז הוא לא יכול להיות. שלם. אבל שכל של תורה מופיע במציאות שלמה, בלי שום מעכבים. אצל התורה הוא כתב למעלה, אין העדר דבק בה. נראה לי לזה הוא הביא את המדרש הזה. נקי מסולק, נכון כך הוא משאיר במשר גם. ציור השכל שבתורה שכל ברור, משהו נקי, לכן מה שברור זה נראה לי משון בורר, כי זה נקי, מסולק מן החומר לגמרי, אינו כמו שכל אדם שעומד בחומר. צורה אלוהית מנותקת לחלוטין מהופעה חומרית. זה אחרי הר סיני, ככה אנחנו עומדים. זאת אומרת, היהודי הישראלי שעומד אחרי ממד הר סיני, הוא לא עומד יותר בחומר. כל המדרשים המפורסמים של חז"ל, ששמו להם כתר, שהמלאכים התערבו והביאו אותה והזריעו אותה, אנחנו, אין חומר יותר. אין שום מציאות תחתונה מגבילה את האדם. הפכנו להיות משה רבנו. משה עמד שם 40 יום ו-40 לילה, ואנחנו היינו למטה 40 יום ו-40 לילה. אני לא יודע לתאר את זה בפשט. האם הם לא אכלו ב-40 יום ו-40 לילה אלה יותר? יכול להיות שלא אכלו. איפה כתוב שהם אכלו? האם הם לא ישנו? יכול להיות לא ישנו. לא יודע. מי אמר שרק משה רבנו היה מדרגה כזאת? בפסוקים כתוב שמשה, לא יודע. יכול להיות, אומר המהר"ל, שהיה מדרגה כזאת עליונה, אין יותר מוגבלות חומר.
פסוק הנידה. כן.
אבל אומר המהר"ל, זה לא לגמרי ככה. כי הרי יש שלוש דעות בדבר הזה. ממה הם היו חירותיים? האם הם חירותיים על החמוות? לא כזה פשוט, נכון? רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן. שרבי נחמיה אומר רק חירות מהמלכויות, ורבנן אומר חירות מן האיסורים. אז זה לא כזה פשוט שאפשר להתנתק מן הכל. כי צריך לזכור, ואולי כוונת המהר"ל פה, שהעולם כבר קיים. זאת אומרת, אדם הראשון היה בגן עדן, הוא היה לבדו. כשאדם הראשון הוא במדרגה שלפני חטא אדם הראשון, אז הוא נמצא לו חרות לחלוטין מכל מציאות תחתונה. אבל הר סיני הוא קורה כבר בתוך המציאות התחתונה. המציאות התחתונה קיימת, הגויים קיימים, העולם קיים. אי אפשר עכשיו לחיות, למרות שמצד התיאוריה המופשטת, היינו אמורים להיות במדרגה כזאת של לפני חטא אדם הראשון, אבל מכיוון שהעולם כבר נברא, והוא כבר עולם מעשי, והוא כבר עולם מציאותי, והוא כבר יצא מגן עדן, אז עכשיו גם המדרגה העליונה הזאת היא לא יכולה להוציא אותנו ממלאך המוות לגמרי. אלא ממה אנחנו חירותיים? חירותיים משעבודים מסוימים, משעבוד מלכויות. אולי אפילו משעבוד מלכויות לא אומרים רבנן, מן האיסורי. זאת אומרת, מן כל המעקבים שלנו. אני חושב שזה מאוד מודגש במהר"ל בעמוד קמ"ה, כי המהר"ל אומר, זה שלוש מדרגות. המדרגה המופשטת העליונה, חירות מלאך המוות, אחרי זה רק משעבוד מלכויות, אחרי זה רק מייסורים. ואז אומר המהר"ל, אולי זה הפוך, אולי זה דווקא לא בא להקטין, בא להגדיל. מה בא להגדיל בזה? כי עכשיו צריך לרומם את כל המציאות איתנו. אם אנחנו נהיה חירותיים מלאך המוות, אז אנחנו והעולם לא מדברים אחד משני באותה שפה בכלל. לכן השאיר אותנו הקדוש ברוך הוא בתוך העולם התחתון, עם מוגבלויות מסוימות, אבל שתפקידנו עכשיו לרומם את כל המציאות. ולכן חירותים שבון מלכויות, הכוונה אנחנו יכולים לרומם את המלכויות איתנו. חירותים אל האיסורים, אני מקווה שאנחנו יכולים לרומם גם את עצמנו, את החלקים הכי תחתונים של המציאות, את המעקבים הגופנים הכי פשוטים. נכון, המהר"ל אומר באמצע עמוד קמ"ה שם בסוף הזה, ואפשר להסתכל שכל אחד בא להוסיף. כן, לכאורה זה רק ירידה, לא, אולי הפוך. המלכויות אינם תמידיים, אבל אפילו על זה התורה גוברת. אפשר יהיה אפילו לתקן את המלכויות. זה לא כשתיקנו את עצמנו, ואנחנו אומה ישראלית שלמה, ואי אפשר יותר לפגוע בנו, ואנחנו חיים לנו בתוך עולם רוחני, תיאורטי, מופשט כזה, תור המציאות, אבל כל העולם נשאר תחתון. לא, אנחנו משועבדים למלכויות, אנחנו לא נפסס אותם, נרומם גם אותם. ואפילו את האיסורים, את כל המזיקים, את כל השדים, כל מה שנברא אחר כך, לא היה בגן עדן בטח. אבל אחרי זה, כל מה שנברא, כל הצרות הללו, והמחלות, והקשיים שנבראו בעולם, גם את כל זה נצליח לרומם. קצת דומה למדרגת הקדושה במציאת ישרים. שבסוף הקדוש, אחרי שהוא מתנתק מן העולם, והוא קדוש לגמרי, הוא יורד לתוך המציאות ומתקן אותה. והוא מורם את כולה איתו. אז נדמה לי לזה אמר על הפך פה את הדברים. כדי להדגיש שהחירותיות האדירה הזאת שנבראה בנו, היא הייתה יכולה להישאר מופשטת שרק נהיה חירותים מלאך המוות וזהו, אבל רוצה הקדוש ברוך הוא שכל העולם ילך בתרום וחזרה לגן עדן. אז כדי להכניס כל העולם לגן עדן, אז הוא נתן בנו את הכוחות לחיות בתוך העולם הזה, אבל חירותיים מן המעט, מכך שהצורה תשפיע על חומר ולא חומר שעל צורה. אז אם הוא היה מנתק את הצורה מן החומר לגמרי, אז פשוט היינו מתנתקים מן העולם הזה. ואז היה העולם הזה חומרי נשאר, ואנחנו צורה. אז הוא יצק אותנו צורה כזאת, אבל שיכולה לפעול על חומר. ולכן הצורה הזאת היא עדיין לא בטלה לגמרי, החומר לא בטלה לגמרי, החומר יש עדיין ערך. לכן זה יותר ביטוי תיאורטי של מה היה אפשר לעשות, לא רק להתרומם להיות צורה, אלא גם לרומם את כל המציאות איתנו. אבל זה הכל מדרגת האדם בישראל אחרי הר סיני. יש אומה ישראלית ששום דבר לא יכול להוריד אותה, והיא עצמה תלך ותרומם עכשיו את כל המציאות מעלה מעלה, עד שהכל יופיע ככה. זה אומר בזה בירור שלישי, הוא לא רוצה לפרט אותו, אומר עוד יש בזה דברי חוכמה, כל התורה שהיא תליטאי. אז נראה שהתליטאי, דיברנו על זה קצת בפרקים י' א', שמה, תליטאי, שזה משולש, זה יכול להשפיע על כל המציאות. נכון, תליטאי אמרנו בצד היושר, בצד הסדר העולמי, שהשלוש זה במרכז, הוא יכול לרומם את כל הצדדים איתו. אז לכן נדמה לי, עיקר הדגש של המהר"ל בפרק מ"ז, זה חירות גמורה, צורה שלא מעוקבת. אבל על גבי זה, זה צורה שהיא מרוממת. זה צורה שהיא לא נועדה רק כדי לחיות באיזה מופשטות, אלא היא תלך ותרומם את המציאות. גם מתוך החושך יצא אור. אנחנו נצטט פה פסוק מדברים, בפרשת ואתחנן, הכל יוצא מן החושך. מה הקשר של קול וחושך? אלא כבר אפילו מהעולם החשוך, אפילו מהעולם שלכאורה הוא העדר, גם משם כל השם יוצא. כל השם יופיע בכל המציאות, הוא מופיע בכל מדרגה תחתונה, ואנחנו נלך ונרומם את הכל לשכל האלוהי העליון, שלא דבק בחומר העדרי יותר. עכשיו באמת נצטרך לרדת לעומקם של דברים ולהסביר איך יכול להיות שחטאו. נכון, כבר פותח את פרק ממחד בשאלה שאתה מציג.
למה?
לא, אבל הצורה אמורה לרומם, זה צורה כזאת שהיא לא, הוא אומר, שאלה עצומה, איך תכף ומיד. ואחרי זה באמת נצטרך לתוך פרק ממחד, מה נשאר מהמדלה הזאת? האם בעצם פרקים מבין ומזיין זה תיאור נפלא שלא נשאר לנו כלום אחרי 40 יום, וזה רק תיאור תיאורטי כזה שתדע לך שאולי לעתיד לבוא זה יהיה וכולי. כן, כי הציור הנפלא הזה של חרות, אנחנו חירותיים וכל העולם כולו הקדוש ברוך הוא מופיע דרכנו ויש שכינה והכל בסדר, או שמה הכל נעלם בפרק ממך. אז זה, אני חושב בפרק ממך צריך ללמוד שני דברים. המהר"ל שואל שאלה אחת בעצמו, הוא אומר שאלה עצומה, איך קרה שאחרי המעלות המצומות האלה, שהמדרגה הרוחנית והצורה וכו', איך זה הושפע מלחום כל כך מהר? עד כדי כך שחטאנו בשיא, כל מה שפרק מבב עמד וצעק, עד דבר שאל תתקרב אליו, זה לא מסכם תעשו לכם. אנחנו עשו לגן מסכה. מסכה בכוונה נראה לי, כן? לא מסכה. עד דבר שנדרש כרגע כשאתה יורד מהר סיני, זה לא עסוק בחיצוניות, אלא עסוק בפנימיות, ואתם במדרגה כזאת שהחומר גם לא אמור לבלבל אתכם, לא אמור לטשטש אתכם, ירדו עלים כתחתיות. אבל מצורת השאלה השנייה שצריכה להסיק אותה, אני לא נשמע הרע לוסק בה, זה, ומה נשאר מתוך כל זה? זאת אומרת, איפה היום או אחרי חטא העגל אנחנו עומדים עדיין מול פרקים מ"ו ומ"ז? זה יהיה סיומו של נושא. זאת אומרת, פרק מ"ח הוא מסכם, אני חושב, את כל פרקי הר סיני. אני לא יודע אם להתחיל מלמדגים, או שהתחיל מכפי, צריך להסתכל על זה, כן, אבל כל פרקי הר סיני בעצם מתמצים בעובדה שהיא הבנו נכון את מעמד הר סיני, את כל ההשתלשלות האלוהית הגדולה הזאת, את כל ההכנות שלנו, כל היכולת שלנו לקבל את זה, אז הגענו לשיא של מ"ו ומ"ז, ובעצם במ"ז זה צריך להסתיים. אבל בגלל חטא העגל יש עוד נקודה שצריך להבין אותה, ואז בעצם מסיים המהר"ל את החלק המרכזי של הספר. נדמה לי שהספר בנוי בעיקר משלושה חלקים. הקדמה עצומה, לא יודע אם הקדמה, חלק ראשון שעסוק בענייני של תורה, מהי תורה, תורה מן השמיים, על סדר התורה, כמו שראינו בהתחלה. אחר כך איך זה יורד לתוך המציאות, שזה היה דרך האבות, משה, הר סיני, והמדרגה עצומה, איך בסוף כל זה מתנקז בקרבנו, כל התורה העליונה האדירה הזאת שפגשנו בהתחלה, היא בסוף מתנקזת בתוך המצרים במזיים, ובמחד שסיים את הנושא הזה מה נשאר מזה, ועד המתת כמעט ספר חדש. נכון, נכון, עד ממחד וממתת התחיל ספר חדש. אז באמת, אם אתה זוכר, זה היה טובה. אחד הסימנים שלנו אז לזה, זה היה שפרק ממתת הוא התחיל ספר חדש. הוא כתב, אמר יהודה בן לאבי, אדוני אבי, לכל כך. פה הוא לא התחיל את זה בפרק ממתת, הוא התחיל את זה אחרי השמינייה הבאה. אני צריך לעמוד על דבר הזה, למה? בפרק נ"ז התחיל את זה, כאילו עשה עוד שמיניית פרקים עם תטא נ"ו, ועד פרק נ"ז התחיל את זה. אמר יהודה בן בצלאל זיכרונו לברכה לחיים הבא. כך הוא התחיל עד פרק ממתת בנצח. אני חושב שזה סימן תמיד במערב, שעכשיו דע לך, מה הוא פותח את אמר יהודה, מה זה שואלה? זה עד עכשיו היה ספר א', עכשיו יש ערך ערך. אם זה היה בפרק ממתת מתחיל ככה, זה היה נפלא. אז כנראה שיש בשמיניה הבאה בין ממחת לנונבב איזשהו מעבר, שמצד אחד זה יהיה נושא חדש, מצד שני כן יהיה קשור מאוד מאוד למה שלמדנו עד עכשיו, ונונזיין הוא ירצה להפליג לסוגיות חדשות, אבל כל זאת נצטרך לי לעמול מבפנים קצת כדי להתקדם. אנחנו בדרך כלל עד פסח מסיימים, זאת אומרת עד סוף זמן חורף מסיימים את הספר. בסדר, שנס מותננו, שישים עמודים בסך הכל, יש למשל פסח, לא צריך לבעיה. בסדר, השבוע הבא פרק ממחת. ואחרי זה נתחיל למתן מהלך.
אז למה היו דברים בצלו?
זה כמעין פתיחה, זהו, זה השם שלו.
למה...
זה נראה כמו התחילת ספר, נכון? איך אדם מתחיל את הספר?
זה שיחה לבורות.
בן לאדוני אבי? שם אתה נמצא? לא נראה. זיכרונו לברכה לחיי הרבה? מה, זיכרונו לברכה? לא, הוא אומר על אבא שלו.
זה אבא שלו?
בצלאל זה אבא שלו. אבא שלי, זיכרונו לברכה לחיי הרבה, ככה אדם מדבר על אבי ורבו. אז אני אנחנו בפתיחה של ספר שאדם פותח את זה, לא? איך אדם עושה את הספר? אני פלוני בן פלוני, באתי להגיד. אז הוא... מה שהוא רצה... זה כמופיע כמה פעמים בכתבי המערה.
זה מערה
לי, ליווי. ליווי, ליב, יהודה ליב. ליווי זה יהודה בעברית.
זה לא התחיל ככה
פרק הזה? לא.